טוב, הנושא מוכר, בר ירך עמו, וזוהי מחלוקת בגמרא בכמה מקומות, אם הוא בר ירך עמו או לא. ונקודת המחלוקת היא האם אתה רואה את העובר כאחד מאבלי הבהמה, כמו שיש לבהמה טחול, ויש לה קיבה, ויש לה, אני יודע, כל מיני דברים אחרים, אז זה גם עובר, זה אחד מן האיברים שבבהמה. עד שהוא נולד הוא בגדר, כאמור, איבר בלבד. או שאתה, יש לנו כאן בהמה בתוך בהמה. בהמה אחת זו האם, בהמה השנייה זה הבלד, העגל, או כל משהו אחר, תלה. נמצא בתוכה, יש כאן בהמה בתוך בהמה, ויש לנו כאן שתי בהמות זו בצד זו. יש בדבר הזה מחלוקת, ואם הדבר הזה היה באמת כל כך פשוט כמו שאמרתי אותו עכשיו, אז הייתי עכשיו מסיים את השיעור הכללי, אומר תודה רבה, והיינו הולכים ללמוד. הדברים שלא הכל פשוטים, יכולה להיות מחלוקת, ויש כאן שתי השקפות, והכל טוב והכל יפה. הבעיה היא כנראה שגם לגישה הראשונה שאמרנו, בר ירך עמו, וגם אם אני אומר, הוא בר לב ירך עמו, אנחנו צריכים התמודדויות שהייתי מגדיר אותן קצת יותר, שיצריכו הגדרות ביניים, ואחד בדיוק עובר הגבול, בואו נגיד, בין בהמה עצמאית, בתוך בהמה, לבין משהו שהוא כמו התחול או הכבד של הבהמה, בתהליך שניתן להעביר בשניהם, איפה עובר הגבול בין עובר ירך עמו לעובר לב ירך עמו, זה פחות או יותר יהיה האתגר שלנו. אז ממילא השאלה הראשונה היא כמובן עצם השאלה אם עובר ירך עמו, אם העובר הוא בריאה כשלעצמה או עבר מעברי עמו, ואינני רואה אותו כבריאה. אגב, השאלה הזאת מסתבר מאוד שיש לה קשר מובהק לשאלה אחרת שוודאי כולנו שמענו עליה לא מעט שיעורים, גם אני נתתי לה כאן פעם שיעור בשבת, וזה מה דינה של הפסקת הריון, כלומר של הפלה. ואם ניקח את המחלוקת המפורסמת בנושא הזה לאור הגמרא בסנהדרין בין רש"י לבין הרמב״ם, אז שם מדובר על עוברה המקשה ללד, שמחתכים את העובר איברים כדי להציל את האישה. מה הסיבה שמחתכים אותו איברים? אומר רש"י, החיה, כלומר המיילדת, פושטת ידיו וחותכתו ומוציאתו לאיברים, וכל זמן שלא יצא לאוויר העולם, לב נפש הוא, וניתן להורגו ולהציל את אמו, הוא לא נחשב בכלל אישיות, הוא נחשב חתיכת בשר, כמו שאתה יכול לקטוע איבר או להוציא איבר כדי להציל את האישה או להציל כל מישהו אחר, כך אתה גם מוציא את העובר, חותך אותו כדי להציל את האישה. אני אומר רש"י בסנהדרין בדף עם בית עמוד ב'. זאת אומרת, כל זמן שלא יוצא לעולם, לב נפש הוא וניתן להורגו להציל את אמו. הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק א' הלכת ת', אומר, הרי זה מצוות עשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שמקשה ללד, מותר לחתוך את העובר במאה, בין בסם, בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. כלומר, משהו שהוא באמת עכשיו אישיות, לא סתם אישיות, אלא הוא נחשב רודף, להרוג אותו ודאי, נחשב פשוט להרוג, אלא כאן מותר להרוג אותו כדרך שהורגים רודף. כן, אם במחתרת, אם מצוי הגנב הוא קו עומד, אין לו דמים. כלומר, לומדים את זה מן ההלכה הזאת. כאן ניתן לראות כמה סימנים, הייתי אומר, שיתכן שיש ביניהם קשר. אני לא בא לומר שרש"י ורמב"ם נחלקו בעובר ירך עמו, ממש לא. אבל אני אומר, השאלה עד כמה הוא באמת נחשב כבריאה בשלב הזה שהוא עובר, זה כמובן יש מקום לדון גם לאור הדבר הזה. כמובן, שאלה שאני צריך לשאול את עצמנו, ואולי עוד נספיק לדון בה בשאלה, איזה עובר? אתה מדבר על עובר בין, כלומר על עובר שנוצר עכשיו, או אתה מדבר על עובר שקלו לו חודשיו, או אתה מדבר על עובר באמצע, כל השאלות האלה. באופן עקרוני יש לדון בהם, אם נספיק לדון בהם גם אנחנו, אם לא יכלו חודשינו לפני שנגיע לשם. אבל השאלה הזאת, אם העובר הוא בריאה או איבר, זאת שאלה אחת. ניתן לשאול עוד שאלה. מהנחה שהוא אכן בריאה, אני מניח שהוא בריאה, האם יש לו דינים משל עצמו? או שאתה אומר שהוא בריאה תפילה לגמרי אצל אמו, וממלך חלים עליו דיני האם ולא הדינים שלו. כלומר, גם אם אני אומר שהוא בריאה, השאלה מה הדינים שחלים עליו? כן, האם אתה אומר כאן יד עבד כיד רבו, בואו נגיד ככה, כלומר חלים עליו כל הדינים שיש לאמו, בגלל שהוא לא אישיות כדי שיחולו עליה דינים, ממילא אני מכיל עליו דינים של מישהו אחר, במקרה הזה זה אמו, כיוון שעדיין הוא לא הגיע לגדרי אישיות, או אתה אומר הוא לא רק בריאה, הוא גם אישיות, ויש לו גם דינים והלכות בפני עצמו. זאת כמובן שאלה אחרת. שאלה שלישית שקשורה בשאלה השנייה היא עד כמה יש לו עצמאות דינית באמת, אין, עד כמה, כלומר חלים עליו דינים, עד כמה הוא עצמאי ועד כמה עדיין הוא משולב בדיני אמו, גם בשאלה הזאת אנחנו נצטרך לטפל. והשאלה הרביעית והאחרונה חביבה היא האם האם עצמה, עד עכשיו דיברנו על השאלה עד כמה העובר הוא חלים עליו דיני אמו. האם על האם, האם האם עצמה מושפעת מדיניו של הוולד, או שהיא עצמה, כיוון שהיא ודאי בריאה שעומדת בפני עצמה, היא לא מושפעת כלל מדינו של הוולד. גם בשאלה הזאת אני רוצה שנדבר, ובסך הכל ניתן להגדיר את כל השאלות האלה בשאלה הנמית והסתמית, מה הזיקה בין העובר לבין אמו. זה פחות יותר השאלה הנמית והסתמית שאנחנו עוסקים בה. ייתכן שאנחנו נראה יותר מגורם אחד, למה העובר ירך אמו, כלומר ייתכן שנראה אותו גם כאיבר וגם כאישיות. כלומר ייתכן איך ניתן לראות אותו גם כך וגם כך, אנחנו עוד נראה. ואני כבר אומר שחלק גדול מהסתירות שאנחנו נגלה בדברים האלה נובעים מכך שהשאלות שאנחנו שואלים זה לא רק שאלות בין מפרשי הרמב״ם, אלא השאלות האלה הן כבר מחלוקות אמוראים. כלומר לא בשאלה אם עובר ירך אמו או עובר לא ירך אמו, אלא מה עומק העניין של עובר ירך אמו. כן, עד כמה זה עמוק, עד כמה זה מבטל לחלוטין את אישיותו של העובר, ועד כמה, למרות שהוא ירך אמו, עדיין יש לו אישיות. כן, שאלות האלה אנחנו נטפל אחת לאחת. בסך הכל השיעור, כלומר, התחלק לשלושה חלקים מרכזיים, אולי עוד כמה נערות קטנות, ובראשון אנחנו נטפל בסוגיה שלנו של בגיטין, בשחרור עבד, היה כאן בגיטין, אבל היא קרה בתמורה, הבאנו לכם את הסוגיה. והסוגיה השנייה שאנחנו נטפל בה זה ולד של בהמה נוגחת או נרבעת, סוגיות בבבא קמא וסנהדרין. בשלב השלישי אנחנו נטפל במצבור סוגיות, אבל שהכותרת תהיה מה בעצם פסק הרמב״ם. כן, שהבאנו הרבה רמב״מים, הרבה הלכות ברמב״ם במקורות, ומי שעבר עליהם ודאי ראה שיש מקומות שהוא נוטה יותר לעובר ירך אמו, ויש מקומות שהוא נוטה יותר לעובר לאו ירך אמו, וכדי לגבש את הדברים האלה לדבר אחד, זה הדבר השלישי שנעשה. ניגע פה ושם בעוד כמה דברים, כמו למשל עובר הניתר בשחיטת אמו וכדומה, אבל נלך לפי הסדר, החלק הראשון הוא החלק הקשה והמשובח. כן, כשנגמור אותו נוכל לנשום לרווחה, החלקים האחרים יהיו פשוטים יותר. והחלק הקשה והמשובח הוא כאמור שחרור עבד בסוגייתנו. הפירוש על פי פשוטה של סוגיה, וזה מה שעולה לרוב הראשונים, וכך למדו גם כמה וכמה אחרונים. שוב אנחנו מדברים על אדם שאמר לשפחתו, נתן לעבד שיהפוך את ולדה לבן חורין. היא עצמה תישאר שפחה, אבל ולדה יהפוך לבן חורין. הייתי מדמה את האדון בסוגיה שלנו, למלאך שפגש את הגר בבאר לחי רועי. שהוא אומר להגר, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. אבל אומר להגר, מן אחריו, יולדת בן, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם, פירוש הדברים, אדם חופשי. כן, כלומר, פרא אדם, פרא זה חמור חופשי, משלט פרא חופשי, הוא מוסרות ערוד מפיתח. כלומר, המלאך אומר, את תישארי כרגע שפחה, הבן שלך, אל תדאגי, כבר יהיה חופשי. כלומר, במקרה שלנו, בא האדון ומשחרר את הוולד, אבל משאיר את השפחה אצלו. פשטה של הגמרא, מהנחה שהעובר ירך אמו, אז הוא איבר בשפחה. אמרנו, כמו התחול, כמו הכבד, כמו הקיבה. הוא, כמו, בואו נגיד, בשביל התורה, זרוע לחיים וקיבה, אז יש גם עובר. כן, בנושא הזה. וממילא, מה שעולה מתוך הגמרא, אדם, השאלה אם אדם יכול לשחרר את חצי עבדו, אנחנו לא עבדים כאן כרגע בסוגיית, אדם יכול לשחרר חצי עבדו, שחר עבדו, סוגיה מבטקת מאוד, אבל מהנחה שאדם יכול לשחרר חצי עבדו, שפתו של רבי, למה לא? ישחרר חלק ממנו, יכול לשחרר את התחול, שבה יכול לשחרר את העובר שלו. ואז משוחרר, לעומת זאת, אם העובר הוא אישיות בפני עצמה, אז כאן מה שעולה מן הגמרא, אין העבד נעשה השליח לקבל גט עבור חברו מאדוניו שלו. עד כאן על פניו זה נראה פשוט. פה אני רק רוצה להעיר התוספות. אצלנו בסוגיה מעלים את הבעיה שהרי אדם נותן את הגט לתוך ידה של השפחה. אם הוא שחרר את העבד אז היד לא השתחררה. והתוספות מתחילים לדון כאן בשאלה מה קורה כשהאדון משחרר את השפחה ולא משחרר את היד שלה ונותן לה את הגט ביד והיד לא משוחררת. דברים שעל פניהם נראים קצת מוזרים, אני חייב לומר. ולכאורה אנחנו לא מבדילים בשפחה בין היד, כלומר, היד הזאת, האיבר הזה, לבין דברים אחרים כשהוא נותן גט. כשהוא נותן גט, אומנם הוא נותן אותו ביד של האישה, אבל הגט ביד של האישה, עם המחזיקה, זה לא היד מחזיקה את זה, זה האישה מחזיקה את זה. כן? משל, למה הדבר דומה? אני מתאר לעצמי שכולכם עסקתם בזה, אנחנו בכיתה עסקנו בזה, בשאלה שמעלה רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס על התוספות, ובאמת התוספות לשיטתם. התוספות בבבא מציע לגבי דין חצר מהלכת. מבינים ששם דגים בספינה וספינה בתוך המים. כן? שלכאורה השאלה אם זה חצר מהלכת או לא חצר מהלכת. אז התוספות אומרים שזה חצר טובה, למה? כיוון שמאיה הוא דקממתי לה. והם אומרים, הרי זה בדיוק מה שנלמד מיד. איפה היד? היד מחוברת כאן. האדם הולך, אבל היד נשארת במקום. כלומר, התנועה שלה היא בגלל שהאדם הולך, אבל ביחס לאדם היא נשארת במקום. אותו דבר המים, כן, הספינה נשארת בתוך המים. היד נשארת במקומה, ולכן ניתן לומר שזה לא חצר מהלכת, אבל כבר רבי עקיבא איגר הקשה, וזה הבנה שהרבה יותר קל להבין לא כך, וזה מה שאומרים כל הפוסקים. כן? לא בודקים את היד. כן? לכאורה, אם אני אבדוק את היד בחצר מהלכת, אז גם עבד שאיננו כפות, אם נתן את הדברים בתוך ידו, אז זה חצר שאינה מהלכת. שהרי היד כל הזמן מחוברת לעבד. נגיד שזה לא חצר מהלכת, מה יפה לי שהעבד הולך? הגט לא ניתן לעבד, אלא הוא ניתן בתוך היד של העבד. כן? אז ממילא, כאן דבר שנותן גט אישה. אז ממילא, לכאורה תגיד שזה לא חצר מהלכת. אבל אנחנו יודעים שעבד שאיננו כפות, זה חצר מהלכת. משום שהגט לא ניתן ביד. הגט אמנם ניתן בפועל ביד. אנשים מחזיקים דברים ביד. אבל הוא ניתן לעבד, וממילא אני לא צריך לבדוק אם היד מהלכת, היד קבועה במקום. אני צריך לבדוק אם העבד מהלכת. אז אם העבד כפות זה טוב, אם העבד מהלך, זה כמובן לא טוב. גם כאן, כאשר הוא נותן את הגט, השחרור, כאן, את שטר השחרור, נותן בידיה של השפחה, ושואל, אם התוספות הרי היד לא השתחררה, זה לא שאלה של יד, הוא נותן את זה לאישיות של השפחה, בשביל אחד האיברים שלה. שזה העובה, כך שמהבחינה הזאת אין כאן מניעה, יש כאן אבל מניעות אחרות שלא לא ניגע בהם עכשיו. מכל מקום, לכאורה, וזה באמת מה שעולה מתוך דברי הפוסקים, ואני מדלג כאן על התוספות בנושא הזה, שהזכרנו אותו עכשיו, אז ההלכה די פשוטה. כאמור, אם הוא בער ירך אמו, הוא משחרר חצי עבדו קנה, מהנחה שניתן לשחרר חצי עבד כשיטת רבי. אז בסדר. אז הוא יכול לשחרר את הקיבה של האישה, יכול לשחרר את הזרוע, את הלחיים שלה, ויכול לשחרר גם את העובר שלה. על ידי שנותן לגט ולא משנה בכלל אם היד השתחררה או שהיד לא השתחררה, זה לא הדבר הכל. לעומת זאת, אם הוא בא עליו ירך אמו, אז ממילא יש לאדון הזה שני עבדים, השפחה ובנה. הוא לא יכול לשחרר את הבן על ידי שהוא נותן שטר שחרור לשפחה, בגלל שאין העבד נעשה, כלומר, שליח כבר לזכות לחברו בשחרור מידו של אדונו, מה שאומרת כאן הגמרא. נכון, זה פשוט. והייתי עושה טובה לכולנו, אם הייתי מדלג על רב חיים, שמסבך את הדברים האלה עד אין קץ. אבל האמת היא שהוא שואל שאלות חזקות מאוד על על ההבנה המקובלת, ולא ניתן להתעלם ממנו בשום פנים ואופן, והוא למעשה שופך את שתי השיטות האלה לאמצע. כלומר, אי אפשר יהיה להגדיר אותו מצד אחד לא כמו הזרוע של האישה, או כמו החיים של האישה, או כמו הכיפה של האישה, ומצד שני, ודאי שאי אפשר להגדיר אותו כאישיות עצמאית. אני תכף אקרא בו אולי כמה שורות נבחרות בדבר הזה, ונסתכל יחד במקורות. תקראו בטור הימני, אני קורא שורה שנייה, שלישית וחצי רביעית. באמת בין למאן דאמר עובר ירך אמו, ובין למאן דאמר עובר לאו ירך אמו. מכל מקום, עיקר שחרורו של העובר הוא רק אגב אמו. כלומר, הוא מאוד מאוד מצמצם את ההבדלים בדברים האלה. הוא אומר, ודאי שאי אפשר לדבר על שחרור העבד מצד עצמו, ואלה דברים שהוא טוען בהמשך בהרחבה. והוא אומר, העבד הוא בכלל לא אישיות לעניין עבדות, לא יכולים עליו בכלל דיני עבד כשהוא בא, אז מה תלך לשחרר? הוא לא בר שחרור, הוא טוען. מה זה קשור אם אמא שלו זוכה לו או לא זוכה לו? אין זכייה לעובר. כל מיני שאלות שהסוגיה בכלל לא דנה בהם בשום מקום. מה, ודאי וודאי שהעבד לפי רב חיים יכול להשתחרר רק אגב אמו, ורק ובין אם אני אומר הוא בר ירך אמו, ובין אם אני אומר הוא בר לאו ירך אמו. והגמרא אמנם תלתה את זה בזה, אבל אני רוצה לומר פה את המסקנה. המסקנה הוא די ככה מתפתל. נקרא בו בכל אופן עוד כמה ביטויים, תעברו בערך לאמצע. יש שם שורה שמתחילה קבלת שטר בטור הימני, אתם רואים? אני קורא בסוף השורה. אומרת, אם יד השפחה חשיבה גם יד של העובר, אם כן ממילא אמרינה גם לגבי העובר, אך דינא דגיתו וידו באים כאחד. כיוון מעיד בדין יד גם לגבי העובר עצמו. אבל אם אמרינה דיד השפחה לא חשיבה יד, לא חשיבה יד כלל לגבי העובר, ורק דקבלת השפחה, דבקבלת השפחה ודמשתחרר העובר, אם כן ממילא דלא שייך בזה טעמה דגיתו וידו באים כאחד. זאת אומרת, הכל בגיתו וידו באים כאחד, ואנחנו עוד נראה עוד. ואני רוצה רק לומר את המסקנה הסופית שעולה מתוך שיטתו, כדי זה כמה עיבודים. ומה שהוא אומר, שגם אם אני אומר שהוא בר לב ירך אמו, הוא חייב להשתחרר רק כחלק מאמו. הוא איננו יכול להשתחרר בפני עצמו, כמו שאמרנו, אין זכייה לעובר, והוא לא בתורת שחרור, והוא לא בתורת שעבוד, והוא לא בתורת כלום. לכן הוא יכול להשתחרר גם למען אמר הוא בר לב ירך אמו רק כחלק מאמו. כלומר, משמע גם אם הוא בר לב ירך אמו, אני עדיין מחשיב אותו כחלק, אולי כחלק אוטונומי, אבל כחלק מאמו. הוא לא משהו נפרד לגמרי, הוא נמצא כאן באיזושהי פדרציה, כלומר הוא חלק מאמו בכל מקרה, והוא יכול להשתחרר רק דרך העובדה שאמו מצד עצמה מקבלת גט שחרור, ולא מצד שהיא זוכה לו את גט השחרור, שאז אני צריך לדון רק בשאלה אם עבד יכול לקבל גט לחברו או לא יכול לקבל גט לחברו. ומצד שני בדבריו עולה שגם למען דאמר הוא בר ירח עמו, הוא לא יכול להשתחרר רק בדין חצי עבד. קודם תיארתי את זה בצורה פשוטה, שאלתי את השאלה והיו פה כאלה שחייכו, בצדק חייכו. כן, בואו עכשיו נפלפל בשאלה, האם אדם יכול לשחרר רק את התחול של השפחה? מה זה לשחרר? מה פירוש התחול של האישה משוחררת? מה פירוש הדברים שהקיבה של האישה משוחררת? מה פירוש הדברים שהתוספתן של האישה משוחררת? כל מיני דברים אני יכול להביא, הדברים האלה הם חסרי משמעות לחלוטין. כשמדובר על שחרור חצי עבד, בשום פנים ואופן לא מדובר על שחרור חצי עבד מהסוג של משפט שלמה, כלומר שאתה פשוט תחתוך אותו לשניים וחצי משוחרר וחצי משועבד. זה לא היה לדעת. שחרור חצי עבד זה מושג משפטי, כמו בחציו עבד, חציו בן חורין. זה מושג משפטי, אני לא יודע מה תהיה המשמעות שמשחרר חצי עבד. לא יעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, אבל בשום פנים ואופן לא תהיה המשמעות שמי כאן וימינה זה משוחרר ומי כאן שמאלה זה לא משוחרר, או שמי כאן ולמעלה זה משוחרר ומי כאן ולמטה זה לא משוחרר. זה לא היה לדעת. האדם הוא אורגן אחד, ולא שייך להגיד אני משחרר, לא שייך להרוג חצי בן אדם, ולא שייך לשחרר חצי בן אדם. אי אפשר להרוג חצי בן אדם, לא שהרגת אותו או שהוא חי או שהוא מת. וכל המושג לשחרר חצי עבד שהגמרא מדברת עליו הוא מושג משפטי. ולכן אנחנו חייבים להניח, גם אם אני אומר הוא בר ירח עמו, שהוא מהווה איזשהו גורם אוטונומי בתוך האישה. כיוון שכאן, בניגוד לשחרור חצי עבד, שזה שחרור משפטי של חצי עבד, זה לא שחרור של חלק מהעבד, הרי כאן, כשהגמרא מדברת על לשחרר חצי עבד, היא מתכוונת במפורש שהוא משחרר אצלה את התחול, או שהוא משחרר אצלה את העובר, במקרה שלה. כלומר, כאן דבר על עובר, בתחול ודאי שאי אפשר יהיה להגיד את זה. משמע שגם למען דאמר הוא בר ירח עמו, הוא בסופו של דבר העבד הזה, העובר הזה, הוא איזשהו גורם אוטונומי. קיצורו של דבר, אם אמרנו שגם למען דאמר הוא בר ירח עמו, הוא גורם אוטונומי, ואמרנו שגם למען דאמר הוא בר לב ירח עמו, אני יכול לשחרר אותו רק כחלק מן האישה, אז מה אם הוא בר ירח עמו, הוא בר לב ירח עמו? בשני הנפשים שפקתי את זה לאמצע. כן? ואמרתי, הוא חלק מן האישה, אבל חלק אוטונומי. אז מה ההבדל אם הוא בר ירח עמו, הוא בר לב ירח עמו? זה בעצם החידוש הגדול של רב חיים בקטע הזה, והקטע הזה הוא חלק קטן מאוד מהרב חיים כולו. זה כל ההלכה שם ברב חיים, ההלכה ארוכה, אני הבאתי פה קטעים קטנים ממנה בעניין הזה. אבל לעניין שלנו, השאלה שבסופו של דבר מעניינת את רב חיים, היא רק שאלה שבעצם קראנו אותה בשורות שהקראתי מקודם. והיא כדלהלן. הוא טוען שהכל תלוי באמת. השאלה של גיתו וידו באים כאחד. ההלכה של גיתו וידו באים כאחד, איפשהו בא לעקוף, יוצרת איזשהו כביש עוקף להלכה הידועה שקנה עבד קנה רבו. כן? איך יוצרת את הכביש העוקף הזה? ניתן להתבקר, זה לא נושא שלנו רגע. אבל לכאורה האדם לא יכול להשתחרר אף פעם, למרות שהתורה מדברת על שחרור עבדים. כן, בפרשת ואיש איתך לחייפת לאיש לא יומתו כי לא חופשה, כן, והופדל לא נפדת, או חופשה לא ניתן לה, נאמר קודם לא יומתו כי לא חופשה, מה שניתן לשחרר? איך ניתן לשחרר? קנה עבד קנה רבו, איך הוא ייתן לשטח? אלא יש לי מסלול עוקף שניתן להבין את ההיגיון שבו, שקנה עבד, קנה עמו, חוץ משטר שחרור שנועד לשחרר. כלומר, קנה עבד, קנה עמו, זה כלל יפה, אבל כמו כל כלל טוב, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. כשהמגמה היא שחרור, אז העבד קונה את השטר. כאן ההבדל בין, אם אני אומר, עובר ירך עמו או עובר לאו ירך. אבל יש כאן משהו פרדוקסלי במה שאומר רב חיים, ובגלל זה פרדוקסלי זה לא שזה לא נכון, אלא זה מעניין. בואו נגיד כך. בעצם מה שעולה מתוך דברי רב חיים, שכאן בסוגיה אצלנו אינני דן בשאלה עד כמה העובר תפל אצל אמו, אלא עד רבה, עד כמה הוא כובש את אמו, אם כי זה נובע מתפלות אוהב. כלומר, אם עובר ירך אמו, אז ידה של אמו, ידה של השפחה, היא גם ידו שלו. הוא, היד שלו, של העובר, קטנה מאוד, והיא נמצאת שם בתוך הרחם. ואי אפשר להגיע אליה, אבל אם עובר ירך אמו, אז יוצא שכל עבריה של האם מתייחסים גם אליו. ואז ידה של השפחה מתייחסת גם אליו. וממילא כאשר האדון נתן בתוך ידה של השפחה, שהיא גם ידו של העובר, הרי מתקיים כאן הכלל האומר גיתו וידו באים כאחד. שזה כלל העוקף את קנה עבד קנה רבו. וממילא כאשר הוא נתן את זה לידה של השפחה, ידה של השפחה משמשת לנו יא כאן כידו של העובר, ובן זה עוקף את הכלל קנה עבד קנה רבו, וגיתו וידו באים כאחד, והעובר השתחרר. שוב, העובר לא השתחרר מצד עצמו, כיוון שכמו שאמרנו, העובר איננו בר שחרור ואיננו בר קניין ואיננו בר כלום. הוא השתחרר כחלק אוטונומי בתוך אמו. כלומר, מעשה שחרור חל אצל אמו מהבחינה הזאת. אבל הדבר נחשב כניתן ליד שלו, ולכן כחלק אוטונומי בתוך אמו הוא יכול היה להשתחרר. לעומת זאת, אם הוא בר לב ירך אמו, אז הוא קצת יותר אוטונומי, ומבחינתנו, כיוון שהוא קצת יותר אוטונומי, הוא לא יכול להשתמש בידה של אמו. ידה של אמו איננה ידו. ממילא איך הוא יכול להשתחרר? רק על ידי שאמו, כאמו, קולטת את הגט. מה של אמו קוראים הגר, לטובת העניין. אז כאשר אמו, כאמו, קולטת ביד שלה את הגט, מזה הוא יכול להשתחרר. אבל היא לא קולטת ביד שלה את הגט. למה היא לא קולטת? כיוון שיד שפחה כיד רבה. וכאן לא כלל, לא חל הכלל של גיטו וידו באים כאחד, שהרי היא לא משתחררת. אז אם אני רואה את היד הזאת כידו של העובר, חל פה הכלל גיטו וידו באים כאחד. אם אני רואה את זה כידה שלה והוא משתחרר מחמתה, לא חל כאן הכלל גיטה וידה באים כאחד, והגט חוזר בחזרה לאדון. מילים, קנה עבד, קנה רבו. כאן אני אומר, יש לנו איזשהו תחום ביניים שמכניס אותנו אליו רב חיים, כאשר הוא טוען, בין אם אני אומר הוא בר ירך אמו, ובין אם אני אומר הוא בר לב ירך אמו, ברור לחלוטין שהוא לא משתחרר כשיות עצמאית, כיוון שהוא בר, הוא לא בר עבדות, והוא לא בר שחרור, והוא לא בר זכייה. הוא משתחרר כחלק מאמו, אפילו הוא בר לב. מצד שני, גם אם אני אומר, הוא בר ירך אמו. הדמיון שעשיתי מקודם לתחול הוא דמיון הזוי. אי אפשר לשחרר תחול ואפשר לשחרר עובר. מדין לשחרר חצי עבד. כלומר, יש בו איזשהו יסוד אוטונומי. השאלה היחידה שמציב לנו רב חיים כאן בסוגיה, זה הדבר הפרדוקסלי. כלומר, בעוד שאנחנו מבינים שהוא בר ירך אמו, אז הוא יותר גור להשתרק, כאן דווקא יש לו יד. בגלל שהוא תפל. וככל שאני רואה אותו יותר עצמאי, כי הוא בר לב ירך אמו, אז דווקא אין לו יד. ואז הוא יכול להשתחרר רק מדין שאימו בידה קלטה את השחרור עבורה, אבל אימו לא קלטה את הגט בגלל שיד שפחה כיד רבה. זה בעצם פה דרך רב חיים וכל המסקנות שלו, וכאמור, שואל שאלות חזקות מאוד, אני לא יודע איך לצאת, אף אחד לא הסביר כמובן. אבל באמת רב גוברי של רב חיים בעניין הזה, ורק ראינו איך אי אפשר בהכרח לומר שיש מחלוקת קיצונית, האם יש לנו כאן נפש בתוך נפש, או שיש לנו כאן איזשהו איבר כאחד מאיבריה של השפחה, אז יש לה עוד דבר שקוראים נעובה. זה לא זה, אלא זה מה שהוא באמצע. תמיכה כלשהי לרב חיים, אני יכול למצוא בשתי סוגיות. קודם כל, ברן, שהבאתי לכם בחולין, פסנו אותו כאן, ואני קורא, והאיב דגיטין נמי, יש לכם, שורה רביעית, והאיב דגיטין נמי, ואמרין הנשימתה וברה זכתה לו, אף על גב דעובר לב ירח אמו, נהי שאינה מקבלת גט לחברתה, מקבלת גט לעוברה, כיוון דשייך בידה כידו. כלומר, הוא בא וטוען שהסוגיה אצלנו מתאימה גם למה דבר עובר לב ירח אמו, הוא זה שם פילפול גדול בכמה וכמה סוגיות, שסוגר כנראה עובר לב ירח אמו. והוא טוען בסוגיה שלנו שגם למה דאמר עובר לב ירח אמו, אין פירוש לדברים שהיא מקבלת בשבילו גט כמישהו עצמאי, שהרי לא יכולה לקבל גט בשביל מישהו אחר. אמרנו, עבד לא יכול לקבל גט למישהו אחר מאדונו שלו, אבל כאן היא יכולה לקבל גט לעובה, כיוון שייך בידה כידו, והוא אומר את זה, מה נאמר, הוא בא אליו ירח אמו, כלומר, היא מקבלת גט עבורו וזוכה לו כחלק ממנה. כלומר, גם למה נאמר, הוא בא אליו ירח אמו, הוא מהווה איזשהו חלק ממנה. אני רוצה ללכת לעוד סוגיה, שמשמע שם שזה לא שחור לבן, וביקשתי כן לראות את הסוגיה בעין חטא מובד, נכון? ראינו את הסוגיה הזאת בבקמה. ושם עולה השאלה הבאה. בבקמה, גם מי שלא ראה, אז אני אגיד כאן. אנחנו יודעים, אדם גנב פרה, הוא מכר אותה. כמובן הוא חייב לשלם חמישה בקר, נכון? חמישה בקר לשלם תחת שור, וארבעה צור תחת עשה. הוא חייב לשלם תמורת הפרה חמש פרות. אם הוא מכר אותה בצורה חלקית, הוא לא חייב, וכאן השאלות המפורסמות של רבי ירמיה, איך לא? כן? מכרה חוץ מ-30 יום. זה נקרא שמכר או זה לא נקרא שמכר? כלומר, מכר ושיער. זה מכירה לעניין שהתחייב לשלם פי חמש או לא. מכרה חוץ ממלאכתה. כן? מכר אותה, אבל את המלאכה שלה, את פירות מלאכתה, הוא משאיר עבורו. זה נחשב שמכר אותה או לא? בקיצור, הוא משלם כפליים או משלם חמש? מכרה חוץ מעוברה. הוא גנב פרה מעוברת, הוא מכר אותה חוץ מעוברה. זה נקרא מכירה עם שיעור שיתחייב לשלם רק כפל, או זוהי מכירה גמורה שיתחייב לשלם פי חמש. אני בדבר דבר עובר ירח אמו, לא תיבה אלך, זה השיער בה. אם הוא בר ירח אמו, אז כאן אנחנו רוצים, הוא בר הוא חלק מן הבהמה, אז אם הוא מכר אותה חוץ מעוברה, מנקודת בבתי, כאילו שמכר אותה חוץ מרגלה. כלומר, יש כאן שיעור, לא משלם חמש פעות. כי תיבה אל האכלי במן דאמה, הוא בר לב ירח אמו. מהי? נאמר אמרינן כיוון דמחובר בהה ושיעור, או דילמה כיוון דלמפרש מינה קאי לא הווה שיעור. כלומר, מה נאמר עובר לב ירח אמו, הגמרא מתלבטת עד כמה העובר הוא חלק אינטגרלי מהבהמה. מה נאמר עובר לב ירח? כלומר, אי אפשר להגיד למה נאמר עובר לב ירח אמו, שפשוט לחלוטין שהוא בהמה אחת. אנחנו רואים שהגמרא מתלבטת למה נאמר עובר לב ירח אמו. האם באמת משהו נפרד כיוון שהוא עומד לפרוש ממנה, או בגלל שכרגע הוא מחובר בה, אז זה נחשב שהוא לא מכר את כל הבהמה. הוא מכר את הבהמה בלי עוברה, הוא לא מכר את כל הבהמה. כלומר, אנחנו מוצאים כאן רמזים לשיטת רב חיים שאי אפשר לעשות מהמחלוקת הזאת מחלוקת קיצונית, וגם למה דאמר עובר לאו ירך עמו, מצאנו כאן שני רמזים, עדיין אני רואה אותה, את העובר כמחובר באמא, ידה כידו, כמו שאומר הר"ן, או עדיין הוא מחובר בה, ולכן זה יחשב מחירה עם שיעור, ולא יתחייב עליה לשלם חמש פרות. אגב, הרמב״ם לא פסק את הספיקות האלה, מה שאומר לכאורה שהרמב״ם פסק עובר ירך עמו, וממילא כל הבעיה איננה קיימת. נתתי פה איזושהי הקדמה לאמירה שעובר ירך עמו, עד כמה הוא חלק ממנה, זה לא פשוט. אני עובר לחלק אחר, חלק שני, והוא יותר פשוט ומנקודת מבטית גם יותר מעניין. כן? אני אומר אם כן לחלק השני של הסוגיה, שבו אני רוצה לדון על בהמה עבריינית. בהמה עבריינית זה יכול להיות משלושה סוגים. זה יכול להיות בהמה שנגחה בהמה אחרת והזיקה אותה, זה יכול להיות בהמה שנגחה אדם והרגה אותו, הפרה שנגחה אדם והרגה אותו, ומקרה שלישי שהוא די דומה למקרה השני, בהמה שנרבעה, פרה שנרבעה, כמובן כל אנחנו מדברים על פרה מעוברת, נכון? פשוט, מדברים פה על פרה מעוברת, על פרה שנרבעה, וכתוב, כן, ואת הבהמה תהרוג. כלומר, שאנחנו הורגים גם את הרובע וגם את הנרבע, ותמיד השאלה, מה גורלו של הבלד שלה? גם במקרה של נזק, האם הנזק משתלם ממנו, וגם במקרה של חיוב מיתה, האם הורגים גם את הבלד, או לא הורגים את הבלד? כאן אנחנו נגיע לכמה דברים מעניינים, שאחד מהם אין לו לדעתי שום פשר, חסר פשר לחלוטין, ואנחנו נראה גם אותו. אבל כאמור, קיימות כאן שלוש סוגיות, ניתן לומר שתי סוגיות. כן, בגלל שבהמה שהרגה אדם, או בהמה שנרבעה, מבחינתי אותו דבר. זה שפיכות דמים, וזה כאילו הראיות, אבל בסך הכל דובר על דבר אחד. יכולנו לעושים גם בהמה שנעבדה, כן, ואז היה לנו גם עבודה שרה, אבל אני לא רציתי להיכנס, אם היינו סוגיה כזאת במסכת עבודה שרה, לא רציתי להיכנס אליה. וכאמור, כל מה שאנחנו מדברים כאן על הפרה הזאת, על הפרה הסוררת הזאת, אנחנו מדברים על פרה מעוברת. יש לנו גם. אז קודם כל, יש לנו הגמרא בבבא קמא, בדף מ"ז, ושם יש תוספות יסודי מאוד, יש אחר כך תוספות גם ב... סרד לי עוד יותר יסודי, אבל כיוון שהוא ארוך, אז עכשיו אני אתם סוגריים. וכך נאמר בבבא קמא בדף מ"ז. רבה לטעמי, דאמר רבה, פרה שהזיקה גובה מבלדה. מה הייתה אמר גופאי? תרנגולת שהזיקה אינו גורם מביצתה, מה הייתה אמר פירשה בעלה. בסדר, נעזוב עכשיו את הביצה, ואפשר לדון הרבה על השאלה אם הביצה ירח אימא או לא. כל הראשונים כאן שואלים, אתה אומר כאן שביצה פירשה בעלמה, והרי ביצת טרפה, אני חושב את טרפה, כן, הרי לגבי כמה וכמה דברים. ביצה כן נחשבת כחלק מן האור. אבל אנחנו לא נעסוק רגע בביצה, אנחנו נעסוק רגע רק בבלד, אם כי בהחלט יש מקום להשוות ביניהם. אז מה שעולה בהמה שהזיקה, כמובן במה הזיקה? בדליק האש, חפרה בו, מה הזיקה? מה? כן, למה קרן? למה לא שן ורגל? צריך משהו שמשלם מגופו, נכון? זה מה שחשוב כאן. אם הזיקה סתם, אז משלם מהבית שלו, אז מה אכפת אם היה לה עובר או לא היה לה עובר. אבל בקרן, כמו שאנחנו יודעים, אז שור תם, ובמקרה כאן כבר פרת המח, משלמת מגופה. כן? אבל השאלה, האם ניתן לגבות את התשלום גם מן הבלד? נגיד שלא מספיק מה שיש בגופה, או נאמר שהפרה איננה, נעלמה, לא יודע, נטרפה, לא יודע מה קרה לה, וניתן לגבות רק מגופו של הוולד, שכמובן בדרך הטבע מת, כי אולי חי, לא יודע, חי, לא משנה כרגע. אז כאן עולה שהוולד הוא חלק מן התשלום, זה מה שהוא אומר כאן, ופרה שהזיקה גובה מבלדה. כלומר, הוולד הוא חלק מלא מן התשלום, וניתן לגבות ממנו את הכל, גם אם הפרה איננה. נניח שהפרה נעלמה, ונניח שהנזק הוא 30 דינרים, ונגיד שהוולד שווה 30 דינרים, שלומים את כל הוולד. לא באופן חלקי, למה הוא נחשב חלק מגופה, וכיוון שהוא חלק מגופה וצריכים לשלם את זה מגופה, הוא חלק מגופה וגובים את זה מן הוולד. כאן התוספות כבר עושים את ההבחנה בין שתי סיבות שניתן לגבות נגיחה מן הוולד. מה שתי הסיבות שניתן לגבות נגיחה מן הוולד? האחד, זה כמו שאמרנו, מהנחה שהוולד הוא חלק מגופה של הפרה. אתה מוכר את זה לקצב, כן, מקבל תמורת הבשר כסף. ואתה גובה על ידי זה מגופה, כלומר, הוולד הוא חלק מגופה של הפרה, מהווה פה אמצעי תשלום. אבל על פי הגמרא בסנהדרין, מתברר שיש עוד סיבה לגבות מן הוולד, ומה היא? היא וולדה נגחו. מה פירוש היא וולדה נגחו? נאמר, ממש בן לא יישא בעוון אב. איך אתה אומר היא וולדה נגחו? הרי הפרה נגחה ולא הוולד נגח. מי יסביר למה זה היא וולדה נגחו? תוספת? תוספת מסה, באמת ועצם. אני רציתי להגיד משקל, אבל המילה מסה אפילו נכונה כאן יותר. כלומר, יש כאן תוספת, כלומר, ברור לנו, אנחנו מגיעים את זה כאן מקרבות אגרוף. אנחנו בדרך כלל מעמידים אנשים לקרב אגרוף, אנחנו מעמידים אנשים בעלי מסה דומה. כיוון שזה לא חוכמה, אם אתה תעמיד מישהו עם מסה גדולה, מול מישהו עם מסה קטנה. זה לא שווה בספורט. ככל שיש יותר מסה, אז ככה עוצמת המכה גדולה יותר, בגלל שהמכה שמישהו נותן כולל את כאן גרס. כלומר, כשהוא בא, בצורה כזאת, הוא בא עם הגוף שלו. וממילא, כאשר יש לפרה ולד, אז המסה שלה גדולה יותר, כבדה יותר, וממילא, הנגיחה קשה יותר, מזיקה יותר. עולה אם כן שהוולד הוא חלק מן המסה. וממילא, כאילו שהוא נתן. אם לא ברצונו, וזה יעלה לנו עוד מעט, אבל לגבי תשלום, הדבר הזה איננו משנה. מה פירוש היא וולדה נרבעו? מה אומר שעוד משהו? כן, פרה שנרבעה, אז היא וולדה נרבעו. איך וולדה נרבע? מה? התוספות תולים את זה בהנאה, נכון? לא נרבעת, היא ולדן נרבעו, כאן לא אומר, זאת אומרת, שם אומר את זה בסנדרים מצד ההנאה. איזה הנאה יש לעובר ברביעה? אין לו הנאה בזה שאימו נרבע, נכון? אבל יש להניח שהעובר נהנה כשאימו נהנית, וזה נכון. תלים אצל בני אדם אנחנו יודעים את זה. כשאימא יש לה מצב רוח טוב, אז גם העובר מתפתח בצורה יותר טובה. כשהאימא מדוקת, ואיך, הדברים האלה אחר כך יבואו לידי ביטוי באישיות שלו. והעובר נהנה בעצם העובדה שאימו נהנה, אז הוא ממש נהנה. ההנאה היא עצמה חלק מהגילוי עריות. צריך לדעת. למשל אנחנו יודעים שמתעסק בחלבים ועריות חייו, למרות שהוא מתעסק פתור, למה? שכן נהנה, כלומר ההנאה היא ממש חלק מן האיסור. בנושא הזה, הגמרא שואלת על יעל, שנבלה על ידי סיסרא, אז גם אם היה מותר, שואלת הגמרא, והקמית הניה מעבירה, אומר הגמרא, את הבדם של רשעים ראי אצל צדיקים, לא משנה מה שלא עונים. לא, לא נכנס כרגע לפרטים האלה, אבל מה ההנאה? זה חלק ממעשה הישראל. כשאנחנו מדברים על בעילה, וממילא כאן הבלל הוא חלק ממעשה האיסור. יש כמובן להבדיל, והרשב"א שם בבבא קמא דן הזה, ונשאר קצת צריך עיון בסופו של דבר, יש כמובן להבדיל בין שני הנימוקים, וכבר התוספות אומרים את ההבדל הזה כאן. מה ההבדל בין שני הנימוקים, האם הבלד הוא חלק מן התשלום או שהבלד הוא חלק ממעשה האיסור? ההבדל הוא כמה ישלם. אם הבלד הוא חלק מגופה לגבי תשלום ששורתה משנה מגופו, אפשר לגבות ממנו את כל התשלום, הוא חלק מגופה, נכון? כבר הדבר שהנזק, כמו שאמרנו, 30 דינרים, אנחנו יכולים לגבות מהבלד 30 דינרים. אם הבלד הוא חלק ממעשה האיסור, אז כאן אתה תגבה ממנו רק את החלק היחסי לו, בנגיחה, נכון? נאמר שמשקלה של הפרה לטובת העניין, 300 קילו, כמה יותר בטח, נכון? מה? נאמר, מה? נאמר שמשקלה של הפרה חצי טון, כן? לטובת העניין. ונאמר שמשקלו של הבלד 50 קילו, מה? אז הוא ישלם, עשיר. כלומר, אחת חלקי 11. כן, כלומר, ישלם, הייתי אומר עשיר, בגלל שזה החלק של הבלד. אולי, לדעת כמה פוסקים, אני לא יורד פה לפרטים האלה, ישלם חצי. אבל לא יותר. אם אתה מדבר על האישיות שלו, אז הוא רק חלק מן האישיות. הוא מדבר עליו כבשר, כפרה, שחלק מגופה. כמובן, ניתן לגבות את הכל בגלל. זה הבדל שהתוספות אומרים עליו, וכיוון שכאן בסוגיה עולה שגובים את כולו, הוא אומר, התוספות משמע שזה מדין, משמע שזה מדין תשלום. אלא שכאן, מעלים התוספות בזה בעצם עולה מתוך הגמרא, זה תלוי אם הוא בר ירך אמו או הוא בר לאו ירך אמו. אם הוא בר ירך אמו, אז הוא חלק מגוף הפרה לעניין תשלום, אתה יכול לגבות ממנו את הכל. אם הוא בר לאו ירך אמו, אבל תוספת מסה הוא נותן, הוא נהנה, הוא חלק מן הוא חלק מן העבירה שנעשתה פה, אז ודאי גובים ממנו. אלא אם הוא בר לב ירח אמו, אז יגבו ממנו רק את התשלום היחסי. ואם הוא בר ירח אמו, אז אפשר לגבות ממנו את הכל. לא כולם מסכימים לזה. יש פה הרחבה גדולה מאוד שלקחתי ממנה הרבה מאוד דברים. לדבר הזה בשער המלך מלכות נבא. מאוד מאוד מעריך פה בסוגיות האלה. והוא טוען שגם אם הוא בר לב ירך אמו, לא יהיה כאן תשלום יחסי. מוזג שתשלום יחסי נקרא לנו מסוגיה שנקראת ליקה להשתנו במאה עם שתיים מאה. כלומר, שור דחף את חברו לבור. אז יש כאן שני מזיקים. השור שדחף, והמזיק השני מה הוא? הבור. וכאן השאלה איך מחלקים את הנזק בין בעל השור לבין בעל הבור. סוגיה מעניינת בפרק חמישי של מסכת בבא קמא שלא נעסוק בה כרגע. בפרק הזה שאנחנו עוסקים בו, רק ניתן להמשיך. אבל כאן טוען שער המלך ששניהם הזיקו יחד. שניהם הזיקו בתור מסה אחת. אז לא שייך לעשות חלוקות. אז שניהם ערבים לחלוטין זה לזה וכל אחד אחראי על כל המזיק. וממילא גם למען הוא בר לב ירח עמו, כיוון שהוא ישתתף בזזק, ניתן לגבות ממנו את הכל, ולכן אי אפשר להוכיח מהסוגיה כאן שהוא בר ירח אמו, הוא נושא לטעון כאן שהוא בר לב ירח אמו. אבל דעת התוספות, שפתיו ברור מילאלו, ואני אקרא את לשונו, מדאמר רבה בפרק, כל האסורים בתמורה ובסנדרין, ולד נרבעת ונוגחת אסור, היא ובלדה נגחו, היא ובלדה נרבעו, אין להוכיח שהוא בר ירח אמו. דעת, אמרנו טעמה, שהבלד עצמו נהנה מרבייה, והיא ובלדה נגחו ונרבעו. אך משמעתין יש להוכיח, כי לית על הפרה משתלם מן הבלד, ואם לאו ירך אמו, למה משתלם מן הבלד חלקו וחלק הפרה? עתו שני שברים תמים שהזיקו, אם נאבד אחד מהם, מי משלם האחר את חלקו? זה אמרנו, זה השאר המלך דוחה, את הסברה הזאת. אבל מן התוספות, מילה ברור. אם הוא משלם, אם החלל משלם כמזיק, הוא משלם בברכות. אם הוא משלם מדין גופה של פרה, אז הוא משלם את הכל. אומרים לתוספות, כמזיק הוא משלם, בין אם הוא בר ירחים, בין אם הוא בר עליו ירחים. הוא מזיק. להגדיר אותו כחלק מגופה של הפרה לתשלומים, זאת בעצם השאלה של עובר ירך אמו. אם עובר עליו ירך אמו, אז הוא לא חלק מגופה של הפרה לתשלומים, כיוון שהוא אישיות שעומדת בפני עצמו. עד כאן זה נראה פשוט, אבל זה הולך ומסתבר כאשר אנחנו מגיעים לסוגיה בסנהדרין, שאני רוצה שנראה אותה קצת. הסוגיה בסנהדרין לא דנה על נזק, אלא היא דנה על מעשה פלילי, על רצח. כלומר, מדובר שם על פרה שנגחה אדם והרגה אותו. כתוב כאן ככה: פרה שהמיתה ואחר כך ילדה. אם עד שלא נגמר דינה ילדה, ולדה מותר. אם שנגמר דינה ילדה, ולדה אסור. חשוב לי להדגיש את מה שעולה מתוך דברי הגמרא. אני הייתי לומד אחר, אבל כל הראשונים למדו כמו שאני אומר לכם. ולדה אסור, מה פירוש הדברים אסור? אסור ונשכל. כלומר, אסור הוא מוצא להורג, לא רק שהוא אסור בעלה. אם הוא אסור, הוא אסור ומוצא להורג. כלומר, דינו כדינה של הפרה. אז מה נאמר כאן? הפרה שנגחה כשהיא מעוברת. אם היא ילדה לפני גמר דין, הכל בסדר. אם היא ילדה אחרי גמר דין, כן? אם משנגמר דין הילדה, ולדה אסור. כלומר, מה הדבר הקובע? לא הנגיחה, אלא גמר הדין. לכאורה, אין צורך לומר, אולי הגמרא לא ידע את זה כאן, אלא רק בשלב הבא, אבל לכאורה, למרות שהוולד נגח עמה, כיוון שהוא לא עמד בדין, כיוון שאין לו בחירה חופשית, הוא מותר. אבל אם הוא היה ברחמה של הפרה, בעת שנגמר דינה, דינו כדינה, הוא נידון כערכה, כאחד האיברים שלה, וגם אם הוא יצא ונולד, לפני שהפרה נסכלה, מה עושים? סוקלים אותו יחד עם הפרה. זה מוזר, אבל זה הדין כאן. כלומר, למרות שהוולד נולד לפני שסקלו את הפרה, אנחנו סוקלים גם את הפרה וגם סוקלים את הוולד. למה? כיוון שהשעה הקובעת היא לא שעת ביצוע גזר הדין, אלא מה השעה הקובעת? שעת גמר הדין. בגמר הדין הוא היה חלק ממנה, ואז כבר נידון למוות, ולא יעזור לו אחר, אין פה חנינות ואין פה שום דבר אחר. אבל מה שעולה כאן, ואני אומר שוב, פרה שהמיתה ואחר כך ילדה. אם שלא נגמר דינה ילדה, ולדה מותר. אם שנגמר דינה ילדה, ולדה אסור. נראה, מה שמה שהמיתה יחד כשהייתה מעוברת, נכון? המיתה כשהייתה מעוברת. בפשט הגמרא, הגמרא עדיין לא יודעת את הסברה שהוולד שלה השתתף בנגיחה. אז למה הורגים את הוולד? שכן הוולד, יצא. הוא לא נגח, למה הוא מת? איפה הכלל? אבות, איפה... איך אנחנו מיישמים פה את הכלל? אבות יוכלו בוסר ושני בנים תקחים. הרי הוא לא נגח. הגמרא עדיין לא יודעת שהוולד גם כן עכשיו חלק ממעשה הנגיחה. זה הגמרא אומרת רק אחת. כיוון שנגמר דינה, אחר כך למרות שהוא עומד כאן ורואה בשדה, והוא כבר יכול להיות בן שנה ורואה בשדה, יצור תמים וטוב, אתה מוציא אותו לסקילה. למה? אני מבין שהוא ממש בשעת גמר הדין הוא נידון למרות שהוא לא עשה שום דבר בגלל שהוא נחשב חסר אישיות לחלוטין. הוא נחשב ממש אחד מאיבריה. כמו שאני לא בודק אם התחול שלה נגח או התחול שלה לא נגח, ככה אני לא בודק אם העובר נגח או לא נגח, הוא חסר אישיות לחלוטין, הוא לחלוטין עבר. אבל הגמרא אומרת בסופו של דבר, הגמרא חוזרת בה, ואומרת כאן, ואמר רב, ולד נוגחת אסור היא ולדה נגחו, ולד נרבעת אסור היא ולדה נרבעו, זה מה שאמרנו קודם. אימא, אם עד שלא נגמר דינה עברה וילדה, ולדה מותר. אם משנגמר דינה עברה וילדה, ולדה אסור. וכן כאן מדובר באמת אותו דבר, אמרנו משנגמר דינה כבר, עד שלא נגמר דינה עברה וילדה, משמע כאן שמתי היא מתעברה אחרי הנקיחה, נכון? ולמרות זאת הוולד מוצא להורג, כלומר כן, זה מה שעולה. נחזור ונאמר את הדברים כך, הפרה נגחה, בואו נגיד בחודש תשרי, היא מתעברה בחודש חשבן, כמה ימי הריון של פרה? אתה יודע? בואו נגיד שהיריונה לצורך העניין ארבעה חודשים. לא, כמה נגיד שהיריונה לצורך העניין ארבעה חודשים. מתעברה בחודש חשבן? בחודש טבת נגמר דינה, בחודש שבט ילדה, בחודש אדר מוציאים אותה ואת העגל המסכן הזה להורג, למרות שהוא לא היה בשעת המקיחה. ממש מה, הוא חסר אישיות לחלוטין, זה מה שאנחנו אמרנו קודם, הוא נחשב כאיבר שלה, וכיוון שבחודש שבט נגמר דינה, אז נגמר דינה יחד עם הוולד, הוא מוציאים את הוולד להורג יחד איתה. אבל מדברי רבא מה עוד עולה? ואמר רבא, ולד הנוגחת אסור, היא וולדה נגחו. על איזה מקרה מדובר כאן? כאן מדובר על ולד שכשהיא נגחה הוא היה יחד איתה, וכמו שאמרנו הוא עזר לה בנגיחה. אבל מדובר לאור ההמשך, מדובר אמר רבינה, אם עד שלא נגמר דינה עברה וילדה ולדה מותר, אם עד שלא נגמר דינה עברה ומשנגמר דינה ילדה ולדה אסור ובר ירך אמו. כלומר, על מה אנחנו מדברים כאן? אם עד שלא נגמר דינה עברה ומשנגמר דינה, לא, זה דבר שאנחנו אמרנו אותו קודם. אבל מה עולה מתוך דברי רבא? מתור דברי רבא עולה הדבר הבא, ואנחנו עוד מעט נראה את זה גם ברמבה. היא נגחה יחד עם הוולד. אחרי הנגיחה, הוולד נולד. אחרי שהוא נולד, היא עמדה בדין. ויצא דינה לשקילה. מה דינו של הוולד? הוולד לא עמד בדין. מה דינו? דברי רבא עולה שנזכר. מי שלא מאמין לי, נקרא גם את הרמב״ם. נקרא את הרמב״ם בנזקי ממון, פרק י"א, הלכה י"א וי"ב. פרה מעוברת שהמיתה אדם, וכן כל בהמה מעוברת שנעברה בה עבירה, הרי הוא ברא כמוה. מה פירוש הוא ברא כמוה? היא והוא ברא נגחה, היא והוא ברא נרבעה. מה פירוש הוא כמוה? פשוט הדברים, מוצא להורג, נכון? שימו לב מה קרה פה. היא נגחה, אבל היא לא עמדה יחד איתו בדין. למה היא לא עמדה יחד איתו בדין? היא נולד קודם. והיא נגחה בחודש תשרי, יחד עם הוולד. הוולד נולד בחודש חשבן. בחודש כסלו היא עמדה לדין ונידונה למוות. בחודש טבת, מה אנחנו עושים? סוכלים גם אותה וגם את הוולד. עולה אם כן, אני קורא את ההמשך, נגחה והמיתה. ואחר כך נתעברה, טוב זה מותר, אם ילדה אחר גמר דין, ולדה אסור, שהעובר ירך אמו. אם יתערב לב זה באחרים, כונסים כולם בכיפה השם. בקיצור,
יש שם מיטה אלטרנטיבית לסקילה, שכונסים אותם בכיפה, מחלוקת פעמים, אלה נכנס אליה, אבל מה שעולה מתוך הדין המסובך הזה הוא הדבר הבא. ישנן שתי מציאויות שונות שבהן אני מוציא להורג את הוולד. מציאות אחת, שהוולד היה בשעת הנגיחה, למרות שלא היה בשעת העמדה לדין. מציאות שנייה, שהוולד היה בשעת העמדה לדין, למרות שעדיין לא נוצר בשעת הנגיחה. בכל מקרה אני מוציא את הוולד להורג. זה ממש נראה, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. מהי משמעות ההלכה הראשונה? משמעות ההלכה הראשונה היא שאני מתייחס לאישיותו של הוולד. הוולד נגח יחד איתה. למרות שהוא לא עמד בדין, למה הוא לא עמד בדין? כיוון שאין לו בחירה חופשית. אי אפשר לדון, נכון? לא הייתה לו בחירה חופשית. הוא היה עובר. אז אי אפשר להעמיד אותו בדין, אבל דינה של אמו חל גם עליו. כיוון ששניהם נקחו ביחד, אז את אמא שלו שיש לה בחירה חופשית, מעמידים לדין. ודינה חל גם עליו. איך אני יודע שאני דן את השור על פי בחירתו החופשית? איך אני יודע שאיכפת לי הבחירה החופשית? שור האיצטדין פטור, נכון? כלומר, שור שהעמידו אותו באיצטדיון וגירו אותו כדי שינגח והוא נגח, פטור ממיטה. משמע הדברים תלויים בבחירתו החופשית שם שילצו אותו לנגוח ושהוא נגח, מכיוון שהוא נלחם על חייו, הוא פטור ממיטה. כלומר, אני דן את הפרה על בחירתה החופשית. זוהי פרה רעה שהחליטה להרוג בן אדם ולכן אני סוכר. אבל אני סוכל יחד עם הפרה הרעה הזאת גם את העובר הטוב שלה. למה? כיוון שהוא נגח יחד איתה, הוא לא צריך לעמוד לדין. למה הוא לא צריך לעמוד לדין? אין לו בחירה חופשית. וכאשר אני דן אותה, אני מוציא להורג אותה. מצד שני, יש, כלומר, אני מתייחס לאישיות שלו לעובדה שהוא נגח, למרות שאין לו בחירה חופשית. מצד שני, אפילו שהוא לא היה בשעת הנגיחה, הוא עוד לא נוצר. ואחר כך היא נתעברה, ועמדה לדין. אם העובר החדש הזה בתוך מאה, היא עמדה איתו לדין, זוהי השעה הקובעת, והוא נהרג יחד איתה, למה? כי הוא נחשב אחד מהעבדים שלו. עולה מכאן שיש לעובר ירח אמו, ישנם שני מחייבים שונים. האחד, שהוא אחד מעבריה. ולכן אפילו אם הוא לא היה קיים בכלל בזמן הנגיחה, כשהיא נידונה למוות, הוא היה אחד מאיבריה, אז ממילא מוצאים אותו להורג יחד איתה למרות שהוא כבר נולד. כיוון שהשעה הקובעת היא שעת העמדה לדין, ויש לי צעד שבו אני לא מחשיב אותו כאחד מאיבריה, אלא אני מחשיב אותו כבעל אישיות. הוא נגח יחד איתה, הוא עזר לו לנגוח. למרות שאין לו בחירה חופשית, אני מוציא אותו להורג. למרות שהוא כבר לא היה אצלה בשעת העמדה לדין. למרות שהוא לא היה חלק ממנה בשעת העמדה לדין, אני מוציא אותו להורג בגלל שהוא נגח יחד. כלומר, כשאנחנו מדברים פה למען דבר עובר ירח אמו, יש כאן שני מחייבים שונים. אחד זה העובר מדין האישיות שלו, ואחד זה העובר מדין היותו, אחד האיברים בבהמה. כל הדברים האלה, ואני רואה את הסימני שאלה על הפנים שלכם, כולם כעין וכאפס לעומת מה שמצאתי ברן. ואני אומר לכם שאני חדלתי לנשום למשך 5 דקות. כשראיתי את הרן, אני חדלתי לנשום למשך 5 דקות, תשפו הרבה אוויר, כי אנחנו הולכים לקרוא יחד קטנה. כן, גם שעוד מעט גם אתם תחדלו לנשום. ובכן, אני קורא בסוף הרן, והאין למי תערכים, יש לכם? ואישה יוצא להרג, אין ממתינים לעד שתלד, לאו משום עובר ירח אמו. הוא הולך כל מה להסביר את הכל, למען דמר עובר לאו ירח אמו. אלא כיוון שהיא מחויבת מיתה, אין מענים את דינה, ולוולד, כיוון שלא יוצא להעביר העולם, לא חיישינן, מוציאים אותה להורג כשהיא מעוברת. עד כאן, סביר. תדע! שאילו נגמר דינה להריגה וילדה, נאמר שעמדה בדין. כן, כשהייתה בהיריון, נגמר דינה להריגה וילדה, אין הורגים את הוולד. אתם יודעים למה לא הורגים את הוולד אחרי שהיא ילדה? למה לא הורגים את הוולד? מי יודע?
משום דעובר לב יהיה חימו ולא עליו נגמר הדין. אתם קוראים את המשפט שלא כתוב כאן יחד איתי, למען דאמר עובר ירך אמו, ובכן כאשר אם האישה המעוברת נגמר דינה להוציא אותה להורג ואחר כך היא ילדה למזל טוב, ובכן כשאנחנו הולכים לרגוב אותה באבנים, אז יחד איתה אנחנו רוגמים באבנים גם את הילד שלה, שאולי הוא בן שנה, אולי בן שנתיים, רוגמים גם אותו באבנים. למה? כיוון שכשנגמר דינה היה הדין עובר ירך אמו. אני קראתי את זה, הפסקתי לנשום, אני לא מאמין שזה נכון. איך, מה כתוב כאן ברד? תסבירו לי. אבל זה נשמע, יודה, אתה מסכים לי שתושבים לי, אתה איתנו. זה מרפס את כל הגלות שבעולם, למה שאימהות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, וזה לא יעלה על הדעת. נגיד את זה כאן. לא יעלה על הדעת. איפה בדיוק הטעות שלי כאן בהבנת הר"ן, אינני יודע, זה לכאורה מה שעולה מתוך דבריו. מכל מקום דל מהך ההר"ן שאומר את הכל גם לגבי בלד של אישה, שיש גבול לכמה שאנחנו נגיד כעובר ירך אמו, אבל אם אנחנו חוזרים לבהמה, עולה מתוך דברי הרמב״ם ששני ולדות הם שאנחנו הורגים אותם. ולד שהשתתף עם אמו בנגיחה למרות שלא היה איתה בשעת העמדה בדין, וולד שהיה איתה בשעת העמדה בדין למרות שלא השתתף איתה בנגיחה. את שניהם הורגים. שוב, כאמור, בוולד, למען נאמר עובר ירך אמו, יש לי שני מחייבים שונים. היותו איבר מאיבריה של הפרה, והיותו בעל אישיות עצמאית שאני יכול להגיד לו, אתה נגחת. יהיה לבד כתבה שמרנו, אה? לא כל כך, מה אני אחזור שוב, הייתי סימן שאלה גדול על הפנים שלך. עולה מתוך דברי הרמב״ם, וזה גם מה שעולה מתוך מהלך הגמרא בסנהדרין. יש שני סוגי ולדות שאנחנו רוגעים. אחד, אנחנו פוסקים עובר ילד אמו. אחד, הפרה המעוברת לקחה, אבל אני אומר שגם הוולד לקחה. הוא נולד לפני העמדה לדין. ולא הבנו אותו לדין. והבנו את הפרה לדין. כשהורגים אותה, הורגים גם אותה. למה הכי הוא נגע? יעמיד אותו לדין, אי אפשר לתת אותו לדין. דינו הוא כדינה של הפרה, אני אפשר לדעת אותו לדין, אין לו בחירה חושבת, נכון? הפרה יש לו. יש עוד ולד שאנחנו מוצאים אותו להורג. הולד השני שאנחנו מוצאים אותו להורג, זה אחד שבזמן המשיכה הוא בכלל עוד לא היה קיים. הוא לא היה כלום, כן? הפר עוד לא בא לי. אבל הולד המסכן הזה, למרות שלא השתתף איתם בנבחה. עם רשעת העמדה בדין, היא הייתה מעוברת, למרות שהוא נולד, לפני שהוצאנו אותה להורג, הורגים גם. למה? כי משושד העמדה לדין היא הקובעת, ואותו רגע היה אחד מאיבריה. משהו שמחייב אחד שהוא אחד מאיבריה, ומחייב אחד זה האישיות שלו, הוא נחשב בעל אישית, גם אם הוא בעל ילד כמו, הוא נחשב. בסדר? ברור. יש כאן חידוש גדול, וזה חידוש מאוד אלים, מאוד אכזרי, מתאים לנו לימים של תמחי זכר המלאק, אבל מה שאומר הר"ן אני מסרב לקבל, ואני מקווה שאני אמצא לי פה איזה שותף אחד או שניים, כן? שיגידו שיש פה איזושהי בעיה, איזשהו שיבוש, ואין לקבל את הדברים כפשוטם. ובכן, זאת הסוגיה של עובר בנגיחה וברביעה, שממנו רציתי להוכיח שייתכן שיש לי שני מחייבים שונים, כמו שאמרתי, הממשק הוא בר ירך אמו, הוא בר לב ירך אמו, זה לא שחור על גבי לבן. זה לא שחור על גבי לבן. לפני שאני עובר לרמב״ם, אני רוצה לגשת לסוגיה אחרת שתהיה לנו חשובה מאוד להבנת הרמב״ם, והסוגיה שאני רוצה לדבר עליה, אנחנו נדבר עליה ממש בקצרה, היא הסוגיה בחולין. אנחנו נדבר עליה ממש ביעף. הסוגיה בחולין, אני רוצה לדבר עליה כיוון שאני רוצה לטעון את הטענה הבאה. כשאני סובר עובר ירך אמו, לומר שניתן לדבר על נימות שונות, עד כמה הוא קשור באמו ועד כמה הוא לא קשור עליה, ייתכן שזו נחלוק כמובן. זה מה שאני רוצה לדבר. וכאן אני רוצה לדבר על הדין שנאמר במשנה בחולין. דין ידוע, דין מוזר, אבל קיים, והוא הדין שעובר ניתר בשחיטת אמו. אתם ודאי יודעים, נכון? אתם לא חושבים שזה דין מוזר, נכון? למה לא? ניתר בשחיטת אמו, הכל טוב. אני יכול להפנות אתכם באחיעזר לתשובה בחלק ג' סימן מ"ה, והוא לא היחיד שדן על הבעיה המרתקת הבאה. נאמר שכבר קנו לו חודשיו, וכאשר שקנו את אמו, הוציאו אותו והוא חי. והוא גדל והולך לחרוש בשדה. ואז אנחנו מביאים אותו, ולמעשה לא צריכים לשחוט אותו, נכון? יכולים לאכול אותו או ככה, כן? למה? כי הוא ניתן כבר בשחיטת אמו. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם מותר לי גם לאכול אותו חי? אני שואל היום שאלות מאוד אכזריות. מה דעתכם על הרעיון לאכול אותו חי? כן? אני נותן בו ביס, הוא צועק, ואני נותן ביס ואוכל, נותן עוד ביס ואוכל. מה דעתכם על הרעיון? מה? הוא ניתר בשחיטת אמו. אבל הוא ניתר בשחיטת אמו, אבל הוא כבר הותר. אני מעריך שאיסור חבלה על כל הרעיון, אבל אני מעריך, כלומר אני לא מעריך שיש מי מן הפוסקים שיתיר לעשות את זה לכתחילה, לתת ביס בשור שלנו שחורש בשדה, כן? אבל העובדה היא שיש דיונים שייתכן אם הוא ניתר בשחיטת אמו, העובדה היא עובדה, אתה לא יכול לעשות אותו מקום עובדה שהוא חי. זה נשמע מוזר. אבל הוא אומר לי שגם אם לא נגיד עד כדי כך, אבל בואו נדבר על עצם העובדה שאתה מוציא אותו שלם ואתה אומר הוא ניתר בשחיטת אמו, האם זה קשור לעובר ירך אמו או לא? שאלה גדולה, מחלוקת בין רש"י לבין רבינו גרשום. כן? רש"י הולך שם במשנה, ביקשתי מכם לראות שם את רבינו גרשום, רש"י הולך שם במשנה, השוחט בהמה ומצא בחי, בן 8, עומד בן 9, קורא ומוציא את דמו. מצא בן 9 חי, טעון שחיטה, וחייב באותו בית בנו, וחכמים אומרים שחיטה תמרום את הארתו, אני מדבר לשיטת חכמים, וכאן מביא לנו רש"י את הפסוק, כן? כל בבהמה, אני לא אומר את כל הפסוק, כן, אתם רוצים, אנחנו נקרא את כל הפסוק בשלמותו, אבל צריכים רק חלק קטן ממנו, מן הפסוק הזה, ושם פרשת ראה, וכל בהמה, מפרסת פרסה שעושה את 16 פרסות בעלת גירה, בבהמה אותה תוכל. בואו נדלג על כל מה שקראתי באותיות קטנות, בסדר? כל מה שקראתי בשקט, אז מה יצלין לנו בפסוק? וכל בהמה, בבהמה אותה תוכל. זה הלימוד. וכן, וכל בהמה, בבהמה אותה תוכל. מה זה בהמה, בבהמה? עובר, נכון? כלומר, מותר לך לאכול עובר שנמצא בתוך בהמה, ושחיטת אמו מטהרתו. כאן רק יש לנו רבינו גרשום, ויש בו כל מיני הסברים, ולא משנה כרגע. אומר כאן רבינו גרשום, הדף הבא, זה בדיוק הדף הבא אצלי. כל הדפים פה חלקים. זה מה שכתוב אצלי בדף הבא, אתם מאוד מושבים לזה. תודה. אומר כאן, לדברי המתיר אסור בלא שחיטה דאמר עובר ירך אמו אך אינם אמרינן לעניין טרפה עובר ירך אמו. הוא לומד את הכל מדין עובר ירך אמו, כלומר לא מדין פשוטים אלא לומד את הכל מדין עובר ירך אמו, וממנה הוא ניתר בשחיטתה. עכשיו זה המשנה בדף עין דלת, אנחנו לא נעסוק בה, אנחנו נעסוק בה גמרא בדף עין ה. כאן יש גמרא מרתקת, נראה אם מתמזל עם הסביב יש לי. אין לי. מה? אוקיי.
אמר רבי אנן, השוכן על הברכה הוא רוצה בבן תשעה, חי לדברי העושה מתיר לדברי המתיר עושה. כלומר, לעניין שלנו, המתיר זה דעת חכמים, אני קורא לזה דעת חכמים. חכמים, כמו שאמרנו, התירו את העובר בשחיטת אימו, נכון? אז עכשיו, אם האמא שלו הייתה טריפה, כמו שהוא נדע בשחיטת אימו, מה קורה לו כאן? הוא נאסר בשחיטת אימו. בואו נלמד כמו הרבה מיליון שלום, הוא בר יריך אימו, נאסר יחד איתה, והכל טוב והכל יחד. רבא אמר לדברי המתיר נעמי מותר, גם לדעת חכמים פה יהיה מותר. ארבעה סימנים אך שרבי רחמנה. אני אסביר לי מה זה ארבעה סימנים אך שרבי רחמנה. לולד הזה יש שני קנים ושני ושתים. כן, יש לו הקנה של אמא שלו והקנה שלו, והבשת של אמא שלו והבשת שלו. התורה יכשירה בו ארבעה סימנים, כמובן מספיק לשחוט בו שניים. כלומר, הוא יכול להיות ניתר על ידי ששחטת את שני סימני אמו, כמו רק ביטאי שהיא לא טרפה, והוא יכול להיות ניתר גם אם אמו לא הותרה בסימני שחיטתה, כיוון שהיא טרפה, אתה יכול להתיר אותו על ידי שאתה שוחט אותו. שוב משמע שיש לי בעובר ירך אמו, ורב הסובר בעובר ירך אמו, יש לי שני דין. גם היותו חלק מן הבהמה ואיבר מאיבריה, וגם היותו אישיות עצמאית, כל אחד מהם יכול להוות מתיר בפני עצמו. אם שחטת אותו, אם שחטת את הבהמה, הוא יכול להתיר אותו, אם הבהמה כמובן שרה, ואם השחיטה הייתה טובה. אז זה מתיר אותו בלי שחיטה, גם אם שחיטת אמו, לא כשרה מכיוון שאימו הייתה טרפה, אבל הוא זה הכל עכשיו. לומר משמע יש לו גם צד אישיותי משל עצמו, כמו שאמרנו מקודם, וגם צד של היותו עבר מאיבריה של אימו. כל אחד מהם יכול להוות מתיר בפני עצמו. כך שאם בסוגיה בסנהדרין נקטנו את שני היסודות האלה לחומרה, כלומר כדי להוציא להורג את הולד, יש בו גם חלק אישיותי, וגם חלק שהוא איבר מאיברימו, אני כאן שני הדברים האלה לכולם. אתה יכול להתיר אותו על ידי זה, ואתה יכול להתיר אותו על ידי זה. למה כאן לחומה כאן לכולם? זה לא סותר. תראו על פי העניין. כן? זה יכול להיות מתאים וזה יכול להיות מתאים, וכאן זה יכול להיות מתאים וזה יכול להיות מתאים. כשאתה מחפש סיבות לחייב מיטה, יש לך שני מחייבים. כשאתה מחפש סיבות להתיר, יש לך שני מתירים. נכון? השאלה באיזו הלכה אתה עוסק. אבל משמע שיש שני מרכיבים שונים למען לאמר עובר ירך. מה שנותר לנו בעצם להתחיל לעשות בהלכות השונות במה. ואת זה אני חושב שאנחנו נעשה מקוצר מאוד. ורק כדי, ואני רק אעמיד אתכם על הסתירות. אני אפילו לא אפתור אותם, יש לי פתרונות לכל הסתירות. יש פתרונות לכל הסתירות, אבל אני לא רוצה לתת אותם, אני רק רוצה שתבינו שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב אמת. ונעבור על כל הרמב"מים שלמדתם, לא הייתי מקצר לכם, זה עושה לכם הנחה ומבטא לכם על הכל, אבל למדתם את זה, אז חבל לי על הכל. אז בואו נראה את הסוגיות השונות ברמב"ם בעניין הזה. ואני קורא את הרמב״ם, אני קורא את הרמב״מים של מה שהבאנו במקורות לפי הסדר. רמב״ם הלכות נזקי ממון פרק ט' הלכה. זה כמובן במה שהזיקה, הסוגיה בדף בבא קמא מ"ז. בהמה מעוברת שהזיקה גובה חצי נזק ממנה ומבלדה מפני שהוא מגופה. מה פירוש מפני שהוא מגופה? נגמר ירך אמו. אי אפשר להבין את זה אחרת. הרמב״ם בהלכות נזקי ממון פרק י"א קראנו מקודם. זה הבהמה שהמיתה והוולד, ואמרנו שיש כאן שני מחייבים שונים. אחד, העמדה בדין שלה, ואחד שהוא נגע יחד איתה. אני לא אקרא את זה עכשיו. אבל משם גם כן עולה באופן ברור מאוד שהוא בר ירך אמו, הוא נהרג יחד איתה. אני קורא את מה שלמדנו עכשיו. קרא את הבהמה.
או שחט במטלפה או מצב בבן תשע חי, צריך שחיטה להתירו ואין שחיטת אמו מועלת. למה? כיוון שהבהמה הייתה טרפה. אמרה, שחיטתה לא מועלת לה, אבל אם היא לא הייתה טרפה, זה כמובן היה מועיל. ואם לא גמרו חודשיו, זה רב פעם חשוב. אף על פי, וזה כמובן היה מגמר, אף על פי שהוא חי בימי הטרפה, הרי זה עשו משהו כאיבר מאמו. כלומר, כאן לראשונה אנחנו מבדילים בשני סוגי עוברים. עובר שלא גמרו חודשיו, הוא לחלוטין כאיבר, ואם אמו טרפה, אז הוא איבר של טרפה, אי אפשר להתיר אותו. אבל עובר שקלו לו חודשיו, כאן אמרנו, מצד אחד הוא מותר בשחיטת אמו, כלומר הוא עדיין עבר מאיבריה, מצד שני הוא בעל אישית עצמאית, ולכן נדע לשחוט אותו כשאמו טרפה. כאן מביא לנו הרמב"ם בשני סוגי עוברים, וזה בינתיים מסתדר יותר. בסדר, אמרתי מקודם בבבא קמא מחרה, חוץ מעוברה, הרמב"ם לא מביא את זה, משהו שפוסק עובר ירח אמו. רמב"ם אחד מעניין, מצאתי, וזה בהלכות נזקי ממון, פרק י"א, הלכות ד' ה'. מצאתי את זה במקורות. נזקי ממון, לא, שכחתי. אז אני אקרא לך, נגח שפחה, ויצאו ילדיה, כלומר הילדים מתו, משלם דמי ולדות, נכון? פשוט. נתקם. ואם המית את השפחה, הוא נגח שפחה מעוברת, המית את השפחה, משלם הכופר הקצוב בתורה בלבד כמו שבארון. כלומר, אם הוא המית את השפחה, הוא לא משלם דמי ולדות. למה? כיוון שהוא בא, יהיה לחימו. אז בעצם הוא נגח פה אורגן אחד, הוא משלם את הקנס, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו והשור יסכל, ומכיוון שהם יהיה לחימם, אז הוא יוצא ידי חובה בכופן. עכשיו אני הולך פה לסוגיות הפוכות ברמב״ם. איך ליישב, אנחנו לא נעמוד כדי שלא להאריך עליכם יותר מדי. אני התחייבתי בשיעור הזה לתת שתי דקות פחות מה... מצווה, בגלל שבפעם הקודמת הערכתי בשתי דקות. אני רוצה שישאר לי זמן לחזרה. רמב״ם בהלכות פסולי המקדשים, פרק ד' הלכות ה' ו'. המפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באיזו שירצה. השנייה תראה עד שיפול במות. מפריש חטאת מעוברת וילדה, הרי היא הולדה כשתי חטאות שנתפרשו לאחריות. כלומר, כאן אני חייב להביא את זה יחד עם הדין של ולד חטאת, חמש חטאות מתות, כמו שאנחנו יודעים, אחד מהם זה ולד חטאת. כלומר, אם בהמה הופרשה לחטאת, והיא נתעברה אחרי שהיא הופרשה לחטאת, נתעברה וילדה, את הוולד הזה ממיתים. כן? ממיתים אותו, כונסים אותו לכיפה, וממיתים אותו, הוא לא יכול להמשיך להגיד. אמא שלו כמובן מותקפת לחטאת, הוא עשו אותו ממיתים, אבל לא רק אסור, אלא גם ממיתים אותו. לא אומרים לי עד שיסתיים. יש לנו חמש חטאות שמתות, וחמש חטאות, נאמר בהן, נראה עד שיסתיים. אין כל מיני חטאות פרובלמטיות כאלה. יש חטאת ועבדה, ויש אחרת תחתיה, יש עשר חטאות כאלה. חמש מתות, חמש יהיה עד שיסתיים. פה אני אהיה איזושהי הערה בעניין הזה. יצרי פוחז עליי. לכאורה אני מצאתי חטאת 11 שאין מה לעשות. למשל בכל החטאות האלה הפריש והפריש אחרת וכולי, וחטאת שנתכפרו בעליה, אני יודע עוד חטאת 11, ואתם תגידו לי האם היא שייכת לחמש הראשונות או לחמש השניות. לאן לספג אותה? החטאת הזאת מבחינתי היא שעיר המשתלח. שמצד אחד הקריבו אותו לחטאת, נכון? מתוודים עליו, נכון? מסכימים? מצד שני אי אפשר להקריב אותו. למה אי אפשר להקריב אותו? כי הוא בעל זדונות. נכון? פשעים לכל חטאתם, ועוד שחטאת באה רק לשוגג. כלומר, מצד אחד הפרשנו אותו כדי להתוודות עליו, אבל אי אפשר להקריב אותו כיוון שהוא בעל זדונות. נכון? אז מה אתם מציעים לעשות איתו? זה החילוק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. על פי התורה שבכתב, ושילחת שרים במדבר, מדבר זה נראה. כלומר, משמע, יראה עד שיסתאב. על פי התורה שבעל פה, מה עושים? דוחפים אותו מראש הצוף, כלומר, מחמש חטאות המיטות, וזה בדיוק נמצא בשלב הביניים, בין החטאות האלה ובין החטאות האלה, וידועים לנו עכשיו סוגיית חטאת, הייתי מסביר לכם למה הוא בדיוק בין החמש האלה לחמש האלה, אבל זה איזשהו מקרה ביניים. אבל לעניין שלנו, כאמור, ולד חטאת, ש... כלומר, אם בהמן מתעברה וילדה, החטאת הזאת מתה. אבל אם הוא יפריש חטאת מעוברת וילדה, כאן זה כמו שתי חטאות. כלומר, הוא מפריש איזה מהם שימצא, איזה מהם שימצא הוא מקריב, והשנייה תראה עד שיצטער, ואף אחד לא מת. מי השניים? כמובן, חטאת שמקריבים אותה, נשחטת. לא זוכים, הגמרא תולה את זה בשיטת רבי יוחנן, כשסובר עובר לאו ירחימו, ואשר אם עובר לאו ירחימו, הוא יכול להקדיש גם את העובר. אז אם הוא לקח כבשה מעוברת, אז הוא בעצם יקדיש גם אותה, ויקדיש גם את העובר, כאילו יקדיש שתי חטאות. ההנחה שיכול להקדיש גם את העובר, על מה מתבססת אותי הגמרא? שהעובר הוא יצור עצמי, והוא לא יהיה רחימו, כי אם הוא יהיה רחימו, אז בעצם הוא יקדיש רק בהמה אחת, ואילו כאן הגמרא מתייחס לזה כאילו יקריב שתי חטאות. וגם הרב הוא מפריש שתי חטאות, יקריש חטא מעוברת לילדה, הרי היא הולדה כשתי חטאות, משמע מה פסק הרמב״ם? עובר, לאו יהיה רחימו. בסדר, יש לי תשובות, אבל רק תדעו שזה קיים. אני קורא גם את הרמב״ם בהלכות מעשה קורבנות, פרק תקופה ולחקת, הבאנו אותו? יש? לא? יש. וכן שם אומר, המקדיש הוא בר בימי בעלת מום וכיוצא בזה, הרי זה קדוש. על פי הגמרא, אם בהמה היא בעלת מום, אז מה אתם חושבים, העובר של הקשר לקורבן או לא? אם הוא בר ירחימו, זה חלק מבהמה בעלת מום. אם העובר הוא עצמאי, ניתן להקריב אותו. מה פסק הרמב״ם? ניתן להקריב אותו. משמע, מה פסק הרמב״ם? עובר לאו יהיה רחימו. איך ליישב את הדברים האלה, אני אתן לכם רק רמז. כשאנחנו לא לוקחים את הדינים שלנו בצורה כל כך קיצונית, אלא עובדים איפשהו לאמצע, ניתן להסתדר, וניתן להסתדר גם עם הסוגיות. הבנתם מה שאני מתכוון. כלומר, קצת מפה וקצת משם, ואנחנו עוד מעט צריכים לגמור את השיעור לא רק בגלל שהזמן עובר, אלא בגלל שהמחשב שלי נותרו לו דקות ספורות. הוא לא על חשמל, וזה בדיוק מותאם לשיעור כללי כאן, שלא יהיה ארוך לי. אני רוצה לקרוא עוד הלכה אחת מהסוגיה בתמורת, וזה אני מסיים ועובר לחזרה. אני קורא את ההלכה ברמב״ם כדי לקצר. הכותב לשפחתו מעוברת, הרי את בת חורין ובלדך עבד, דבריו קיימים. אתם שומעים? זה מה שקוראים מוכרותיים או מחר בערב במילים ונהפוך. נכון? כלומר, עד עכשיו על מה דיברנו? על אדם שמשחרר את העבד ומותיר את השפחה, נכון? כאן מדובר שהוא משחרר את השפחה אבל מותיר אצלו את העבד. אומר לה, הרי את בת חורין ובלתך עבד. דבריו קיימים, אומר הרמב״ם. הוא אומר על זה הרעבד, הכותב לשפחתו מעוברת הרי את בת חורין, אמר אברהם קשה רישה סיפה, אז הוא אומר, אם כן רישה מהי דבריו קיימים, אלא רישה דבריו קיימים דעובר לאו ירח עמו. הרעבד פוסק, שעובר לאו ירחימו נגד הרמב״ם שפוסק בעצם על פי רוב המקומות עובר ירחימו. הרעבד פוסק עובר לאו ירחימו, אגב זו עם מחלוקת בתוספות, מי שראה את זה במקרה, בדף פי עמוד ב' בסנהדרין, שם שיטת רי שעובר ירחימו, ורבינו תם סובר שעובר לאו ירחימו, וכל אחד מתרץ את כל הסוגיות לשיטתו, ולכן זה מסובך. כל אחד מתרץ את כל הסוגיות לשיטתו. אבל כן אומר הרעבד, אם הוא אמר לשפחתו הרי את בת חורין ובלתך עבד, עצם היכולת לנתק ביניהם מה אומר? שהוא בר לאו ירחימו. ולכן הוא יכול לשייר לעצמו את העבד, כיוון שהעבד הוא לא חלק מן השכחה. לדעת הרמב״ם ככל הנראה, יכול לשייר לעצמו את העבד, למרות שהוא משחרר את השכחה. למה? מסיבה שאמרתי אותה במשפט הראשון בשיעור, וזה השח שהבאתי לכם. כלומר, עובר ירח אמו, זה מחייב את העובר, שהוא תפל אל האמא. לאמא זה לא מוביל. הוא משחרר את האמא. זה שהוא שייר את העובר, זה לא קובל את האמא. אבל שהאמא היא יצור אוטונומי לגמרי. ואשר על כן הוא יכול לכבול את העבד אליו, וזה לא יכבול את האמא. כיוון שמבחינת האמא, העובדה שיש לה עובר או אין לה עובר, זה לא משנה שום דבר, והוא יכול, זה אתם יכולים לראות בשק שהבאנו במקורות, אתם יכולים לראות איך הדבר הזה עובד. לא הסברתי את זה רק תומו כדי לקצר, ורק אני רוצה לחזור על הדברים העיקריים שאמרנו בעצם היום. אמרנו שלכאורה המחלוקת של עובר ירח אמו ועובר לאו ירח אמו, נוח מאוד להגדיר אותה בצורה קיצונית. האם העובר הוא כמו התחול, או שהעובר הוא כמו שגדרנו ברשת, בהמה בבהמה. כן, כלומר בהמה בתוך בהמה. ולכאורה על פי זה, וככה באמת רוב הפוסקים מבינים, לכאורה על פי זה פותרים את הסוגיות אצלנו. מה העובר ירח אמו הוא כמו התחול, הוא משחרר חצי עבדו, משחרר חצי עבדו קנה, אז אתה משחרר, אם לא, לא. למען דמה העובר לאו ירח אמו, וכמובן הוא צריך שהשפחה תזכה לבלד, השפחה לא יכולה לזכות לבלד, כיוון ששפחה לא יכולה לקבל גט שחרור למישהו אחר. ככה הבינו רוב הפוסקים. רב חיים סיבך עלינו את התמונה. אני מזכיר לכם את הדבר הזה, ובעצם נקט כאן שיטת ביניים גם למען דמה עובר ירח אמו וגם למען דמה עובר לאו ירח. יש עלינו את התמונה. ואמרו ודאי שהעובר הוא חלק מן השכחה. ואחרת אי אפשר לשחרר. שהוא לא בר שחרור ולא בר עבדות ולא בר זכייה ולא בר כלום. ודאי העובר הוא חלק מן השכחה גם למען דמה עובר לאו ירח אמו. ודאי הוא דבר עצמאי אפילו למען דמה עובר ירח אמו. כי אי אפשר לשחרר תחול, ואי אפשר לשחרר לסת, ואי אפשר לשחרר לבלב, אי אפשר לשחרר את הדברים. לשחרר חצי עבדו, הכוונה זה איזשהו שחרור משפטי. וכאן מדובר שהעבד יהיה משוחרר. אז הוא לא כמו ירחה של השחרר. הוא דבר שעומד לפני עצמו. הנפקמינה, אם הוא בא לירח אמו, עליו ירח אמו, זה השאלה אם הוא יכול להשתמש בידה של השפחה, או לא יכול להשתמש בידה של השפחה. כן? אם אלה ימחל עליו כלל, יגיטוב ידו ואין כאחד או לא. כלומר, משהו בעצם. עברנו משם, ועסקנו בשאלה לנעדים מרתקת. והיא השאלה של ולד פרה שנגחה והרגה. כן? ולד של פרה שנגחה והרגה. וכאן אמרנו שיש שני מחייבים, זה נשמע מאוד עכשיו. והבלד חייב מיתה. גם אם הוא השתתף יחד איתה בנגיחה, אפילו שהוא לא עמד בדין, כיוון שהיא עמדה בדין בשבילו, ולמרות שהוא נולד באמצע, כן? הוא חייב מיתה. ומתי עוד הוא חייב מיתה? גם כשהוא לא השתתף בנגיחה, הוא בכלל לא היה שם. יש לו אליבי. הוא לא היה שם. למרות זאת, אם נגמר דינה כשהוא בתוכה, הורגים גם אותו, למרות שהוא נולד לפני ביצוע גזר הדין. הורגים אותו לחוד. מדוע ולמה? במקום אחד בגלל שהוא עבר מאיבריה, פשיטת גמר דין, במקום אחר בגלל שהוא עם האישיות שלו נגח. נכון? הוא נגח למרות שלא עמד בדין, הוא מוצא להורג, כיוון שהוא זה שנגח, היא ובלדה נגחו. משמע יש כאן גם יסוד אישיותי וגם יסוד של עבר. אני מדבר למען דמה עובר ירח אמו. ראינו את שני היסודות האלה גם בעובר שניתר בשחיטת אמו, וניתר גם בשחיטת עצמו כשאמו הייתה טרפה. זוכרים? שיטת רבה, רבי עמי חולק את זה. רבי עמי אומר שהוא לחלוטין תפל אל האם, ואם הוא ניתר בשחיטת אמו אז הוא הופך להיות טרפה כמו, אם הוא לא ניתר בשחיטת אמו אז הוא לא הופך להיות טרפה כמו. זו עם מחלוקת
המחלוקת במשנה בין רבי מאיר ורבנן, ואנחנו פוסקים כרבנן, שהאובה הוא חלק ממנה, אבל הלכה כרבה. בעניין הזה. מה עוד ראינו בדבר הזה? ראינו עוד מספר הלכות בנושא הזה, נזכיר ברמב"ם, חושב שזה כבר הלך, כן, אבל נזכיר מספר הלכות שראינו ברמב"ם. ראינו שברוב המקומות הרמב"ם באמת פוסק שהוא בר ירחימו. ראינו, אגב, שכחתי להגיד מקודם, למד אמר הוא בר לאו ירחימו, ראינו כמה תימוכים בשיטת רב חיים, זוכרים? ראינו כמה סביות שתומכות ברב חיים, ראינו גאולן שתומך ברב חיים. אבל מכל מקום ראינו רמב"ם בכמה וכמה מקומות שמשמע ממנו הוא בר ירחימו. ראינו רמב"ם בכמה ענייני קודשים שמשמע ממנו שהוא בר לאו ירחימו. ומעניין שבשני המקומות חוסך לכולם. וראינו גם את השאלה האם מהנחה שהוא בר ירך אמו, השאלה אם זה רק נותן לוולד דין של האמא, או זה גם נותן לאמא דין של הוולד. כן? הרעבד טוען שאם הוא בר ירך אמו, אז מי שמשחרר שפחה ושיהיה אצלו את הוולד, למעשה לא שחרר את השפחה. כן? כיוון שהוא בעצם שחרר אותה עם שיעור, אז היא לא משוחררת. רק למד אמר הוא בר לב ירך אמו, הוא יכול לשחרר את השפחה ולהשאיר אצלו את הוולד. ועוד שלדעת הרמב״ם אין דבר כזה. השפחה היא גורם עצמאי לגמרי. ואם הוא שחרר את השפחה, השפחה שזה עובדה שהוא יכול לשחרר את הוולד, זה דין אחד. אלה הם פחות או יותר ההלכות שאמרנו כאן, ובזה נראה, כן, קיימתי. 5 דקות, נתתי לכם תמורת השתי דקות שלקחתי מכם ברמב״ם הבאה. כל מי שרוצה סיכום של השיעור, כמובן או אלקטרוני או בדפים, מוזמן.